לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
השיטפונות בדרום ובכל הארץ, גם אסונות. עכשיו התבשרנו על קבוצה של נערים נהדרים, חלקם מצאו את מותם, חלקם עדיין נהדרים כאמור. נעסוק גם בשיטפונות במזג האוויר המשונה שפקד אותנו, יהיה ביומנינו החזאי אורי בץ, וגם על האנטישמיות בגרמניה אתמול, המונים שחובשים כיפה לראשיהם במחאה על המצב שם. נשוחח פה עם הרב מיכאל מלכיאור. עוד ביומן על השחתה, פשע שנאה, השחתה חקלאית נגד חקלאי בבקעת הירדן, יוסי קירשברג, 150 עצי קרמים שנעקרו, יהיה ביומנינו. וגם על ילדים שלא מתקבלים לגני ילדים בגלל שהם משתייכים לפלג הירושלמי, יותר נכון ההורים שלהם. זה קורה בעיר רכסים, נשוחח פה עם עורך הדין חיים שטיינברגר, פנה לשר החינוך ומתכוון גם לפנות לבגץ. ועל איש התקשורת שכל כך אהבנו, מרדכי פרימן, שהלך לעולמו ויובא היום למנוחות, נשוחח עליו ועל פעילותו המיוחדת למען מורשת היהודית בטלוויזיה הישראלית עם דוקטור אבשלום קור. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן. האזנה טובה ובשורות טובות. מזג האוויר מפתיע שתפס אותנו, אנחנו משוחחים כעת עם החזאי הבכיר אורי בץ, שלום לך.
שלום לך בני.
אז אתה זוכר דבר כזה בתקופה כזאת אחרי יום העצמאות?
תשמע, היו מקרים. ב-2015 כולם שכחו שזה היה, וב-2006 כולם שכחו שזה היה. ב-1971 באמת היה מזמן, ירדו בירושלים 200 מילימטר של גשם, 200 מילימטר של גשם בחודש אפריל. היו מקרים. עכשיו, החריגות של המקרה הזה היא לא רק שיורד גשם ברד, כמובן גם זה די חריג, אבל 3 ימים רצוף של מערכת כזו שיושבת מעלינו, היא כמעט לא זזה, היא נייחת, היא מסתובבת סביב עצמה, זה די חריג. כלומר, אתמול היה המון גשם, והיום יהיה גשם, היום במרכז הארץ אנשים לא רואים כלום, אומרים מה, איזה גשם, מה אתם מדברים, על מה אתם... בצפון הארץ לא מפסיק גשם. משעה 2-3 בבא, לקראת בוקר, סופות רעמים וגשם לא מפסיק שם. זה לא שיש איזו הפוגה של רבע שעה, חצי שעה, שעתה, בלי סוף יורד שם. והיום, גם המרכז יקבל, וגם מי שאתמול לא קיבל מספיק גשם, או לא קיבל בכלל, היום יקבל. ומחר, הגשם הזה לא עוזב אותנו, אבל הוא יהיה פחות מאשר... הערכים יהיו פחותים מאשר היום ואתמול, אבל בסך הכל, גם מחר ירד גשם.
ואפשר לברך שהרי בצפון שם המאגרים לא כל כך התמלאו בחורף הזה, אולי יהיה להם הזדמנות ככה קצת להתמלא?
יש כמה סוגי בצורות. יש בצורת חקלאית, שמה שנקרא, אם הגשם לא יורד ביתו, יכולה לרדת כמות אדירה של גשם, והיא תגרום נזק לחקלאים. זה בצורת חקלאית. אם לא יורד גשם. ויש בצורת הידרולוגית, שזה מצטבר כמה שנים של בצורת שלא יורד הרבה גשם, אז המעיינות, אצלנו אין נהרות, אבל הנחלים, הספיקה שלהם לא מספיק טובה, ויש בצורת שלישית, שנקראת בצורת אקלימית או מטאורולוגית, ששם בודקים כמה ירד בממוצע השנה, החורף. מבחינת החקלאות וגם ההידרולוגיה, אנחנו בבצורת. מבחינת האקלים והמטאורולוגיה, השנה הייתה מובלעת אחת שירדו שם מעט גשמים, רק בצפון היה גשם ובצפון הנגב, והמובלעת מגוש דן וירושלים הרי יהודה, אנחנו לקינו בחסר. כך שמבחינת, מבחינה מטאורולוגית, אנחנו הגענו לממוצע בהרבה מאוד אזורים, אבל מבחינה הידרולוגית וחקלאית זה לא היה טוב.
ויש איזה, אתה רואה הידרדרות בגשמים, בחורפים האחרונים, שהמצב הולך ומידרדר?
כן, לא צריכים לראות את זה, מספיק שהרגשנו. שהייתה לפני שנה בצורת, ולפני שנתיים בצורת, ולפני שלוש שנים בצורת. ואם אנחנו מגיעים ל-2013, כשירד השלג הכבד בהרים, וכמות גשם אדירה הייתה בדצמבר, בחורף של אותה שנה כמעט לא ירד גשם. כך שאנחנו היינו בשלוש, ארבע, חמש שנים שהם ללא גשם. כלומר, ללא גשם מספק. וזה לא...
אפילו אתר החרמון היה לו מכת שלג אחת עם עונה קצרה שהתחילה מאוחר והסתיימה תוך שבועיים, שלושה.
היא כמעט לא הסתיימה, כי לא היה.
לא, היה להם עונת גלישה איזה שבועיים.
לא הייתה עונת גלישה, לא הייתה עונת גלישה. ועצוב, אז יש מה שנקרא אי סדר אטמוספרי, וזה מורגש. אי סדר האטמוספרי הזה מורגש לחלוטין. פתאום בחודש אפריל אנחנו מקבלים כמויות שבחורף לא קיבלנו, והלוואי והיינו מקבלים את זה בחורף. וזה מה שנקרא נותן גשם בעיתו. כשהגשם יורד בעיתו, אז אנחנו מסודרים. אבל כשהוא לא יורד בעיתו, זה חמור מאוד.
כן. אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הדברים, החזאי הבכיר אורי בץ, תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה. אלפי גרמנים חבושים בכיפות השתתפו אמש במצעד הכיפות שהתקיים בברלין כאות תמיכה בקהילה היהודית ומחאה לעליית האנטישמיות ברחבי גרמניה. הצהרות נוספות התקיימו בגרמניה בערים נוספות. אנחנו עכשיו משוחחים עם הרב מיכאל מלכיאור, שמכהן כרב בירושלים, גם הרב הראשי של נורווגיה ואב בית הדין של האזור. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת לשאול אותך, שמענו על כל הנושא שבעצם התחיל גם בעקבות האנטישמיות, גם שמענו את אותו יושב ראש מועצה מרכזית של יהודי גרמניה, שמציע ליהודים שמבקרים בערים הגדולות שלו, לחשוף את הכיפה לראשם. איך אתה רואה את כל העניין הזה?
אין ספק שיש בעיה מרכזית בהתגברות תופעות אנטישמיות של קבוצות שוליים, גם של הימין האירופאי, גם קבוצות שוליים של המהגרים המוסלמים, אבל עדיין אני לא הייתי מקבל את ההצעה של אותו מנהיג קהילה גרמניה וגם מנהיגים אחרים שאנחנו נסתיר שאנחנו יהודים ונוריד את הכיפות. זאת הצעה בעיניי מגונה, זה גם אי אפשר להסתיר, וזו לא הדרך. אפשר ללכת ברחובות אירופה, גם בגרמניה, גם בצרפת ובבלגיה, בסקנדינביה, אפשר ללכת עם כיפה על הראש, וברור שכל אחד, אם הוא מרגיש שזה סכנה, אז הוא יכול... אז הוא יכול לעשות מה שהוא יכול לעשות ולשים כובע או קאפס או מה שהוא רוצה על ראשו אם הוא מרגיש ככה, אבל לא זה הפתרון. אנחנו צריכים להילחם באנטישמיות כי זו תופעה מסוכנת, ואני חושב שההפגנה אתמול הייתה משמעותית, וזה חשוב שאנחנו נעשה קואליציות גם עם מוסלמים מרכזיים וגם עם החברה הכללית הלא יהודית, כדי למגר את התופעה האיומה והעקשנית הזאת שאוכלת כל חלקה טובה בחברה.
ויש סיכוי שאפשר יהיה להפחית את האנטישמיות עם המאגרים המוסלמים המתרבים באירופה?
כן, יש סיכוי טוב, יש יותר ויותר קואליציות שנעשים. אני נמצא בסקנדינביה, אנחנו עושים שותפויות שונות. אני כרגע עוסק בשותפות בעיר אולי עם מספר המאגרים הכי גדול באירופה.
איפה?
ודאי.
באיזה מדינה?
בזה בשוודיה, בדרום שוודיה. יש עיר בשם מלמה, ששם יש למעלה מ-35% שהגיעו לשם כפליטים בשנים האחרונות. למעלה מ-35% מכלל האוכלוסייה. יש קהילה יהודית קטנה וותיקה, והיו הרבה מאוד אירועים אנטישמיים, ואנחנו עשינו תוכנית עכשיו יחד עם העירייה שם כדי למגר את התופעות הללו. הבאנו רב נמרץ מתקוע, מתלמידי הרב מנחם פרומן זיכרונו לברכה, לשם רב משה דוד הכהן עם חמשת ילדיו, שהם נראים כמו אחרוני נוער הגבעות, והם הולכים לכיתות בבתי ספר שם שיש 70-80% מוסלמים בכיתות, ועושים תוכנית ביחד עם אימאם שהגיע מלבנון, אימאם סלוחדין, וכל הקהילות המוסלמיות מעורבות בתוכנית המשותפת, תוכנית בשם אמנה, ויש שותפות ותקווה לשינוי של אווירה, וזה דוגמה ומודל למקומות ברחבי אירופה. אנחנו עובדים עכשיו על תוכניות באנגליה, בצרפת, בנורווגיה ובעוד מדינות, וככה אפשר לבנות דרך אחרת מהדרך של השנאה והחומות בין הקבוצות, שמזה לא נצא. גם מגינויים זה לא עוזר שום דבר, זה רק שם אנשים בפינה ואין להם מוצא חיובי של שותפות שאפשר לעשות ולצאת לדרך אחרת.
זאת אומרת, הפתרון הוא, אתה אומר, לא בהחמרת האכיפה נגד האנטישמיות, אלא בהסברה. מה בעצם אפשר לומר להם שם בבתי הספר לא. המוסלמים?
ודאי צריך גם אכיפה, צריך אפס סובלנות כלפי התופעות האנטישמיות, שלא יהיה יבנה. אבל יחד עם זה צריך לבנות שותפות. צריך לקהילות
מה אומרים להם, אותם בתי ספר, מה אומרים להם?
הולכים ביחד לבתי ספר. זה שהולכים ביחד לבתי ספר, שיש לה צעירים אלו שהם יכולים להזדהות איתם. לא מטיפים להם. אומרים להם, יש לנו הרבה יותר משותף ממה שאנחנו מיעוטים במקומות הללו. אנחנו כולנו מאמינים...
כשנינו מיעוטים?
גם מיעוטים, אנחנו גם משותפים בהרבה דברים באמונה שלנו, מאמינים בכל אחד, אנחנו מאמינים בערך האדם, בכבוד האדם, באדם שנברא בצלם. אנחנו מאמינים בהרבה מאוד דברים, יש לנו מנהגים משותפים, יש לנו ריטואלים משותפים, דבר שהחברה מסביב לא כל כך מכיר בכלל. ולכן אנחנו יכולים לעשות שותפות ביחד על דברים שאנחנו מאוחדים מסביבם, ומתברר שבדרך הזאת אפשר לבנות, להעמיק במקורות, במחשבות. אם זה אנשים מבוגרים, אפשר להיכנס לפילוסופיה, למחשבות. לאו דווקא שיח בין דתי, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דברים הכי בסיסיים, הכי מעשיים, של שותפות שאפשר לעשות ביחד, בתור חברה. אנחנו יודעים מה זה להיות מיעוט. והמוסלמים לא במצב הכי טוב, כי יש הרבה מאוד שנאה כלפי המוסלמים שם, ולכן הם גם מחפשים להיות שותפים גם עם היהודים שהרבה יותר כזאת מקובלים בתוך החברה. יש גם מאבקים משותפים לנושאים שעל סדר היום, למשל המאבק על נושא ברית מילה, ולהבדיל, כי אסור להרבב בין הנושאים, הנושא השחיטה, שכל הזמן יש על זה ניסיונות של חקיקה במערב אירופה, שצריכים להבין שמערב אירופה בגדול זה האזור בעולם שאולי הכי פוסט דתית. הם לא יודעים כל כך מה זה להיות דתיים, ומה זה ריטואלים, מה זה תקסים דתיים. הם לא מכירים את זה כבר.
אבל אתה בעצם מדבר על המוסלמים. אתה הזכרת בהתחלה שיש גם קבוצות שוליים של הימין הקיצוני. מה איתם? איך כן. מתמודדים איתם?
כן, זה קשה, כי זה אלו שאלויות של השנאה נגד יהודים שאירופה הייתה כולה בשנאה הזאת למשך מאות אם לא יותר שנים, והשנאה הזאת הופכת להיות יותר ויותר גלויה. היא הייתה לגמרי לא מה שנקרא פוליטיקלי קורקט, היא הייתה אסורה אחרי השואה, ועכשיו יותר ויותר יש קבוצות שמרשות לעצמם שוב להראות את האנטישמיות שלהם. זה עדיין בשוליים בימין, אבל הם יותר ויותר בולטות, ויש מדינות במיוחד במזרח אירופה יותר, אבל גם במרכז אירופה, שהאנטישמיות היא בולטת, וצריך לדעת להתמודד עם זה, אידיאולוגית, רעיונית, ושוב, אפס סובלנות. אין פה איזה מקום לסבול מידה מסוימת של אנטישמיות, וצריך כל דבר להתמודד בנפרד, כי מה שעונים לפשיסטים בימין זה לא אותו דבר מה שעונים לקהילה המוסלמית או לסנאת ישראל שיש בשמאל.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים האלה ונקווה שכמו שאומרים יהיה טוב יותר מהבחינה הזאת באירופה.
אנחנו לפחות צריכים לעשות מה שאפשר לעשות.
כן. אז כאמור אתם עושים בעניין הזה של התוכנית שסיפרת לנו, אז אנחנו נודה לך על הדברים, הרב מיכאל מלכיאור, רב בירושלים והרב הראשי של נורווגיה ואב בית הדין של האזור, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב לך ולמאזינים.
תודה רבה. נזק חקלאי במושב תומר אתמול, אנחנו משוחחים עם יוסי קירשברג, חקלאי ורכז הביטחון של תומר, שלום לך.
שלום.
אז תספר לנו מה היה שם, קרטו לכם עצים, מה בדיוק, מה קרה?
הגעתי בבוקר אל הכרם שלי, עשיתי סיבוב לראות את הגידול, כרם של בציר בעוד שלושה שבועות בערך.
כרם של ענבים?
כרם ענבים, ומאכל.
יש גם בבקעת הירדן?
בוודאי.
חשבתי שבקעת הירדן זה יותר קטע של תמרים.
לא, יש גם וגם, יש גם קרמים ויש גם ירקות ויש גם תמרים. נכון שהעסק העיקרי היום זה תמרים. הגעתי לכרם, הסתובבתי בו ופתאום גיליתי עצים נבולים. ואז הבנתי שקרה פה משהו לא בסדר, הסתכלתי למטה ואני רואה שהגזעים חתוכים. עברתי על כל הכרם, סדר גודל של בערך 100-150 עץ גדורים מהגזע, זה נזק של גם השנה וגם בשנים הקרובות, גם ביבול, גם בגידול, מעבר לעוגמת הנפש וההלם של הדבר.
זאת אומרת, זה קרן פרטי שלך, של היישוב?
כן. לא, לא, זה קרן פרטי שלי, אנחנו חקלאים כל אחד בפני עצמו.
זאת אומרת, ענבים למאכל או ענבים ליין?
כן, ענבים למאכל.
מתי באמת העונה שענבים בשלים?
אני בעוד שבועיים וחצי, שלושה, הייתי אמור להתחיל לפצור מהקרם הזה, אז מחלקו אני כנראה כבר לא יפצור. מהחלק שגדוע.
אגב, אתה אומר שהם כבר היו נבולים, זה אומר שהקריטה הייתה לפני כמה ימים?
יום קודם, לא, יום קודם, אין פה הרבה, החום פה מראה את אותותיו למחרת בלי שום בעיה.
הבנתי.
צמח שלא שותה יום אחד, הוא כבר נבול למחרת.
ויש לכם כיוון? מי עשה את המעשה?
הערכה שלנו זה פלסטינאים השכנים של ליד היישוב. זה נמצא בחקירה על ידי המשטרה, הכפר אלפציל.
אלפציל?
כן.
אז אתה אומר עכשיו המשטרה חוקרת.
המשטרה, הצבא, כל מי שצריך נמצא בזה, אנחנו מקווים שמודיעינית זה יגיע בסוף, נגיע למפגעים. אבל זה פשע של שנאה, ו כנציג הביטחון של היישוב, אז זה האוטוריטה שכדאי לפגוע בו בשביל להראות, לעצים את הנזק שעושים ליהודים.
אגב, הגישה לכרם היא גישה קלה למפגעים להגיע אליכם?
השטחים הם שטחים חופשיים, הם לא מגודרים. אפשר להסתובב שם, מסתובבים שם גם אנשים, יש עובדים, גם פלסטינאים, גם ישראלים. שעות שאין הרבה תנועה, מנצלים את השעות האלה או לגניבות או לנזקים.
אתה מדבר על שעות הלילה או שעות...
לא, אני מדבר מהשעות אחר הצהריים והלילה, גם לקראת שעות הלילה המוקדמות, בדרך כלל הגניבות החקלאיות לא פוסחות עלינו.
אבל פה זה לא גניבה חקלאית, פה זה...
לא, פה זה נזק, פה זה נזק לשם נזק, חבלה, לשם חבלה, לא לשם שום דבר אחר.
אז אתה אומר גם יש גניבות.
בוודאי, כל הזמן.
מה לדוגמה גונבים לכם?
גונבים תוצרת חקלאית, גונבים ציוד חקלאי, גונבים טרקטורים. אתם בטח פה ושם שומעים, זה לא פעם ולא פעמיים עולה גם לתקשורת הנזקים האלה. אבל...
זה לא מייאש אתכם, יתפסו אחד, יבוא שני, גנוב, זאת אומרת...
לצערנו, גם כשתופסים, מי שמשחרר אותם זה בתי המשפט, ולא דווקא המשטרה שמבצעת פה את כל העבודה והצבא, והם מתוסכלים ביחד איתנו, ברגע שהם תופסים אנשים ומכניסים אותם למעצר, צריך להוכיח כל מיני הוכחות, ובתי המשפט מקשים, ואם אין מספיק הוכחות במאת האחוזים, או אני לא יודע מה, רוצים שאנחנו נתפוס את הבן אדם, איך קוראים לזה, האם כל הדברים שהוא עשה ביד, בשביל שזאת תהיה הוכחה אמיתית.
וגם אם מוכיחים,
מה?
אני אומר, גם אם מוכיחים,
אז הם נכנסים לכלא לכמה שנים, אבל זה לא קורה, כי הם מצליחים להשתחרר הרבה לפני. כי לא בדיוק המצלמה המראה שזה הוא, למרות שהמספר של הרכב שלו זה שלו, אז לא הוא נהג ברכב, מישהו אחר נהג ברכב. לא חסר ניואנסים של בתי המשפט.
זה לא מייאש אותך? לא מייאש אותך?
אסור לנו להתייאש. אנחנו חיים פה ואנחנו נמשיך לחיות כאן, ואנחנו נמשיך לגדל את הגידולים שלנו ולגדל את הילדים שלנו. והילדים שלנו יגדלו את הילדים שלהם, זאת המטרה. מקווה שיהיה בסוף טוב.
אבל אתה באופן אישי, מה אתה הולך לעשות כעת? אתה אומר העצים קרוטים, מה יהיה?
אין הרבה מה לעשות, יהיה בסדר, זה חלק מהמטע, זה לא כולו לשמחתי. אז ממה שנשאר אנחנו ננסה להתקיים איכשהו.
אבל אתה יכול צריך להציב שמירה עכשיו?
כן, נצטרך להציב שמירה יותר קפדנית.
אולי איזה כלב, אולי איזה כלב שמירה שם.
לא, כלבי שמירה זה שטחים גדולים מדי, אי אפשר לשים שם בעלי חיים לשוטט לבד, זה לא שטח ששייך רק לי, יש שם אלפי דונמים לידי מסביב, אבל כולנו נצטרך קצת להיות יותר עירניים, ולנסות לקצר להם את הידיים ואת הרגליים.
כן. זאת אומרת, לנסות, אתה אומר, לפגוע, לעצור אותם, לראות מי זה?
כן, אנחנו, תראה, כוחות הביטחון עושים את העבודה, מנסים לעשות את העבודה שלהם פה. אני מקווה שבסוף נעלה על מי שעשה.
אז עכשיו אתה תשתול מחדש, עצים חדשים?
לא, אני לא יכול לשתול כרגע שום דבר. יש שם גזעים, אנחנו ננסה ממה שיצא בהמשך. זה ילבלב
אולי אפשר לשקם.
נשקם, בוודאי. מהלבלוב.
זה נשמע עבודה מאוד סיזיפית ומסורה, שאתם מוכנים להמשיך להיות שם במצב הזה.
כן, אין לנו ברירה, אנחנו לא ננטוש את המקום בגלל כמה פורעים. אנחנו נלחם בפורעים האלה עד שאנחנו נפסיק גם את הפורענות הזאת.
כן, אולי צריך לגנוב להם, אולי תגנבו להם בחזרה את מה שהם גונבים ממכם, אתה יודע.
לא, יכול להיות, אבל אנחנו לא טיפוסים כמוהם כנראה, ולנו זה לוקח יותר זמן להגיב בפורענות כמוהם, אבל גם להם יש מה להפסיד. הם חלק מהפרנסה, הם חלק מהפרנסה שלהם ואנחנו. ואם אנחנו לא נתקיים, לא נהיה פה, גם להם לא יהיה כלום. גם הם לא יתפרנסו. רוב האנשים שעובדים פה זה אנשים, זה פלסטינאים שעובדים, שבאים לקבל את היומית שלהם וללכת. בסך הכל רובם בסדר. אז יש כמה אחוזים מהם שבעייתיים. אנחנו נקווה שנתפוס אותם ונתגבר גם על הדבר הזה.
אוקיי, נודה לך על הדברים. יוסי קירשברג, חקלאי ורכז הביטחון במושב תומר שבבקעת הירדן. תודה רבה לך.
תודה.
וכעת למה שקורה בציבור החרדי, כידוע לנו יש פלג ירושלמי והליטאים, ואלה לומדים כאן ואלה לומדים שם, אבל מסתבר שביישובים קטנים הדברים האלה לא פשוטים, וקבוצה של תלמידים או ילדים שלא התקבלו לגני ילדים ברכסים בעיר החרדית, במושב החרדי, היישוב החרדי ברכסים, כיוון שהם שייכים לפלג הירושלמי, הדבר הזה לא יכול לעבור בשתיקה, ואנחנו משוחחים כעת עם מי שמייצג אותם ופנה בעניין הזה למשרד החינוך, עורך הדין חיים שטיינברגר, שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו שתספר לנו קודם כל על הסיפור עצמו ומה אתם עשיתם בנידון.
הם פנו אליי מספר הורים מהעיר רכסים, שלמעשה שייכים לאיזושהי קהילה ליטאית בעיר רכסים, הם קיבלו למעשה...
כוונה ליטאית, אתה מתכוון לומר לפלג הירושלמי, כן?
לא, ממש לא, הם קהילה ליטאית שהם לא משתייכים לאיזשהו פלג.
אוקיי.
כנראה באיזשהו מקום מוחלט שהם משתייכים לפלג הירושלמי. צריך להבין, הפלג הירושלמי זה אלו שכביכול משתייכים לקבוצה של הרב אוירבך, זכרונו לברכה, אבל הם מתגוררים למעשה בכלל בעיר רכסים, ועד לאותה הודעה עליה אנחנו מדברים, לא הייתה שום בעיה למעשה. אלא
עד לאותה הודעה, איזה הודעה הכוונה?
זהו, שלפני שבועיים הם קיבלו הודעה לקונית, באיזושהי הודעה מסוגננת שהתקבלה אצל מספר של עשרות משפחות. שם נאמר להם שבגלל שהם משתייכים לקבוצה, בגלל שהמשפחה משתייכת לקבוצה, לזרם קיצוני שפועל בניגוד לחוק ונלחם ופועל בניגוד להוראות גדולי דוריל ושליטה, אז הילדים שלו לא מתקבלים לגני הילדים. עכשיו צריך להבין,
זה לשנה הבאה הכוונה? זה לשנה הבאה או לשנה זו?
לשנה הבאה, לשנה, נכון, הם נרשמו, מדובר במשפחות שחילכו את הילדים באותם מוסדות במשך עשרות שנים, ופתאום ביום בהיר קמו והודיעו להם שהילדים שצריכים להמשיך באותם גנים, או עם ילדים, עם האחים הגדולים שלהם עוד היו באותו גן, אז האחים הקטנים כבר לא יוכלו להמשיך באותו גן, וכל זה כי הם החליטו שהם משתייכים באותו פלג ירושלמי. עכשיו, צריך להבין, מדובר אמנם בגנים שהם מוכר שאינו רשמי, מדובר בגנים שהם פרטיים לכאורה, אבל מקבלים מימון תקציב מלא, 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 ממשרד החינוך. אין להם בעיר יחסים קני עירייה, זאת אומרת, המשמעות של זה שהילדים לא יכולים ללמוד בגני ילדים בעיר יחסים, וזה רק בגלל שיכולת שמי מהמשפחה, אגב, לא בהכרח שההורים משתייכים לאיזשהו פלג כזה או אחר. אם מישהו מהמשפחה נצפה באיזושהי הפגנה, או מישהו מהמשפחה נצפה אולי בחצרו של אותו הרב אוירבך, עשו עליו איקס והחליטו פשוט שהילדים, שאותו ילד לא ילמד בגן ילדים. זה פשוט שערוריה, שערוריה שאין כדוגמתה. אנחנו פנינו בעניין הזה, לשר החינוך. אתמול בבוקר שלחתי מכתב בהול למשרד החינוך שיטפל בנושא הזה. כמובן שגם פנינו בצינורות המקובלים, נגשנו ערר, אבל סביר מאוד להניח ש...
פספסתי, מה אמרת? פניתם גם למה?
פנינו בצינורות המקובלים במסגרת ערר. יש אפשרות על פי חוק להגיש ערר, להגיש ערר על אותה החלטה. אבל במקביל פנינו מיד גם לשר החינוך, שיפעל למגר את התופעה הזאת מיד, ואני כבר אומר שאם אנחנו נראה שתוך מספר ימים שר החינוך לא מתכוון לפעול ולנקוט יוזמה, אנחנו נפנה לבג"ץ. לא יעלה על הדעת שאזרחים במדינת ישראל יופלו על רקע אידיאולוגי צר, חרבי, מדובר על, על, על אנשים שהם בשר מבשרם של אותה קהילה, ורק בגלל שהם הלכו לאותו רב, או כן, או לא הלכו לאותו רב שהם החליטו שהם צריכים ללכת אליו, הילדים שלהם למעשה מצולקים מאותם מוסדות.
אתה אומר שגם בחלק מהמקרים זה לא הם, אלא מישהו ראו, מישהו
חלק מהמשפחה. מהמקרים זה בכלל לא הם, זה מישהו מהמשפחה, מישהו מבני המשפחה שייך לאותו זרם. הרי אין ספק בכלל שאנשים ברכסים לא חסמו כבישים, לא נסעו לירושלים לחסום כבישים. כל מה שהם עשו זה אולי הם הביאו איזושהי עמדה, אולי הם מנויים לאיזשהו עיתון שלא מצליחים בעיני ההנהלה, וחבל שכך.
טוב, אנחנו נעקוב אחרי המאבק הזה.
טוב.
אז נודה לך על הדברים, עורך הדין חיים שטיינברגר, שמייצג את ההורים, את המשפחות, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם. כל טוב.
כל טוב, תודה. איש התקשורת הוותיק מרדכי פרימן, זוכה פרס יקיר ירושלים, הלך לעולמו ובן 86, הלווייתו תארך היום בהר המנוחות בירושלים. אנחנו רוצים לשוחח אודותיו עם דוקטור אבשלום קור. שלום לך.
שלום לך, בני דוקר ידידי.
אז אני מניח שכאיש השפה העברית גם הכרת את מרדכי פרימן עם השפה היפה שלו, הדיבור המיוחד שלו.
אתה מדבר על מה ששמעת כמאזין, על מה שראית כצופה, אבל עם ישראל לא יודע את כל הדברים הטובים שעשה מרדכי פרימן בהיותו מנהל המחלקה למורשת ישראל בטלוויזיה. מדובר בגוף שרוחנית הוא פונה לכיוונים אחרים מאשר הכיוונים שמרדכי חפץ בהם, מהכיוונים של מורשת ישראל. ומרדכי פרימה, איך כתוב שם, מרדכי יהודי. הוא היה יהודי. הוא נאבק בכל עניין של תכנים, של תקציב. הפינה שלי הגיע זמן לשון, הייתה בתקופתו כמנהל מחלקת מורשת ישראל.
בטלוויזיה הישראלית, כן?
בטלוויזיה הישראלית שהייתה ערוץ יחיד, ולכן זה היה חשוב שבעתיים. הוא דאג שיהיו שידורים של מגילת אסתר, שהוקלטו מראש, כדי שבזמן המגילה אפשר יהיה לשדר יפה עם כמה מצלמות שמצלמים פה את הקורא, פה אנשים בקהל, את הרעשנים, כדי להביא בליל קריאת המגילה את פורים לכל בתי ישראל, בטלוויזיה היחידה בארץ. אני זוכר שהוא יזם את החבורה חכמים בלילה, אורי אורבך היה שם, פרוינד היה שם, רנקל פרוינד, יחיאל ספרה, עדי גרסיאל, גם אני, והיינו עושים הקלטות עם קהל דתי בכל מקומות בארץ, גם בסרעיה בצפת, במסגרת שבוע הפסטיבל החסידי שם. מדובר במערכת שלמה שכוונה בעצם על אדם יחיד שהתעקש ונלחם ולא ויתר, והצליח לצלוח שנים ממושכות במקום שאיננו אוהד את מגמותיו עם יוזמות. מעבר לזה, כמובן, השליטה המלאה שלו בעברית. הוא לא טעה בדיבור גם כשהוא דיבר איתך בארבע עיניים. הוא הספיד על הדגשים, על השוואים הנעים. הוא היה קריין בפסוקו של יום. אני זוכר שאז חברת הכנסת שולמית אלוני פנתה פעם אל השר שהיה ממונה על רשות השידור, זבולון המר, שניהם זיכרונם לברכה. והיא שאלה מדוע בפינה בלילה, הייתה אז פינה שלי על הלשון, הגיע הזמן לשון, הייתה...
בטלוויזיה אתה מדבר?
מקום, בטלוויזיה.
כן.
בטלוויזיה. והייתה הפינה פסוקו של מקום. וחברת הכנסת שולמית אלוני ביקשה לדעת מדוע בפסוקו של מקום כל הזמן הורים מקומות בשטחים. השר הממונה על רשות השידור, זון הנאמי, והעביר את זה להנהל למחלקה לברשת הרסל, מאוד חי ברימאל, והתשיבה הייתה פשוטה. אנחנו מראים מקומות מהפרשה. מה יש לנו בפרשה? בית אל, חברון, יריחו, שילו, אלה המקומות שאנחנו עוסקים בהם, או בפרשה, או בהפטרה, ועל כן, זה מה שאנחנו מראים.
תשובה יפה, כן.
כן, אז זהו, אנחנו מדברים היום על תקשורת דתית. פעם דובר על אנשים ספורים מאוד. בנימין צביאלי קדם לו באותה עמדה של רשות השידור בהיווסדה. את חיים אויזמן אנחנו זוכרים לטובה בהפקות שלו, את אדיר זיק. מדובר באמת בחבורה קטנה, וחבל על כל אחד מהחבורה שאיננו עוד. אני יודע שמרדכי ברימן מאוד התגאה בזה שצאצאיו פועלים ברוחו, בדרך שהוא התווה בשידורים, זו גם רוח צאצאיו. ואולי זה הדבר הגדול ביותר שיכול יהודי לבקש.
דברים מהלב, אז אני נודה לך על הדברים, דוקטור אבשלום קור, על פטירתו של איש התקשורת הוותיק מרדכי ברימן. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
תודה.